טוב, ערב טוב לכולם, לעונג הוא להיפגש עם כולם. האמת היא שהזום חידש בעולם דברים נפלאים, אפשר להיפגש בכמויות הגדולות של אנשים. נתבקשתי על ידי ידידי ספי לדבר על מניטו מהבחינה האנתרופולוגית. האמת היא שמבחינה האנתרופולוגית אין לי מה לדבר, ולכן הצעתי לשנות את הנושא למה חידש מניטו ב קריאת המקורות, אבל האמת היא שזה אותו הדבר. כלומר, דבר מאוד מדהים היה אצל מניטו, שכאשר היינו לומדים אצלו איזשהו מקור, בדרך כלל הוא מלמד מקור ידוע שאנשים מכירים, לא משהו אזוטרי. למשל, איזה משפט ברשי שכל אחד מאיתנו קרא בזמן שהוא למד את פרשת השבוע. אבל אחרי שמניטו קרא את זה, אתה שואל את עצמך, אבל איך זה שלא שמתי לב שזה מה שרשי אומר? הרי זה כל כך ברור, כל כך מובן מאליו שזה מה שרשי אומר, שלא מובן, איך זה עד עכשיו לא ראיתי את זה, ואי אפשר אחר כך לקרוא את זה אחרת. כן, עכשיו, מה שמיוחד בקריאה של מניטו, מעברי בחינות, זה הבחינה האנתרופולוגית, זאת אומרת שמניטו היה מסוגל לבחון את המקורות מהבחינה של מה שנקרא הזהות. כן, הקריאה של מניטו היא קריאה זהותית, קריאה שמרוצה לברר מהי הזהות האנושית המשתקפת מתוך הנאמר במקור. במובן הזה אני מרגיש שבהחלט אני במקום האנתרופולוגי, אפשר לומר שמניטו קיבל הרבה מהתחדשות מדע האנתרופולוגיה במאה ה-20 על ידי קלוד לוי שטראוס, שהשיב את הכבוד לזהויות שהתרבות האירופאית, משקעת התרבות הכללית, זלזלה בהם. הזהות של יושב האיים, של השבטים הרחוקים, בעלי תרבות אחרת לגמרי, שהנטייה של האדם המערבי הייתה לזלזל בהם, ופתאום בא מניטו ומראה, קודם כל האנתרופולוגיה באה ומראה את העושר התרבותי הרב, הגנוז באותם העמים הרחוקים, יושבי האיים הרחוקים, וגם בניתוח אחר כך מראה לנו שבעצם מדובר כאן במה שהקבלה מכנה בשם פרצופי. טוב, אז בואו נעשה קצת סדר, קודם כל. הייתי אומר, הדבר הראשון שמאפיין את הקריאה של מניטו את המקורות, אני אגיד משהו שהוא לכאורה בנאלי, אבל ממש לא מובן מאליו. מניטו התייחס אל המקורות ברצינות. מה זאת אומרת ברצינות? אם מגיע לפנינו מקור, מקור מקודש, מקור של התורה שבכתב או של התורה שבעל פה, אנחנו מניחים שזה לא שיחת ילדים, אלא זה משהו שדורש התבוננות. מניטו תמיד היה אומר שיש אנשים שהכירו את רבי עקיבא מסיפורים בגן כשהם היו ילדים בני 4. ואחר כך שהם נהיו מבוגרים בני 40, הם למדו את משנתו של עמנואל קאנט. אז מניטו אומר, מובן מאליו שרבי עקיבא בן 4 איננו יכול להתמודד עם קאנט בן 40. אלא צריך להשוות את רבי עקיבא בן ה-40 לקאנט בן ה-40. ואז אתה רואה מי מנצח. אז קודם כל צריכים כן ללמוד את המקורות ברצינות, להבין שזה לא שיחת ילדים, ואם חכמים אמרו מה שהם אמרו, הם התכוונו ברצינות, אבל אז צריך להבין שהם היו רציניים. איך אומרים? מה זה אמונת חכמים? מניטו היה מסביר, אמונת חכמים זה לא להאמין לחכמים, אלא להאמין שהחכמים הם חכמים. ולכן כשאתה בא לדון בדבריהם, גם אם בסוף אולי אתה תחלוק עליהם, אז ברור שאתה לא מתכוון, שאתה לא מתייחס אל זה כמו אל שיחת פולקלור או שיחת ילדים. בתחום של התורה שבעל פה אפשר לומר שבזה מניטו מתחבר לדבריו של המהר"ל מפראג בספר באר הגולה, שבו המהר"ל התמודד עם הביקורת נגד חז"ל שהושמעה על ידי אקדמאים בני זמנו, אקדמאים לפני הזמן, אבל בעצם הגישה שמסתכלת על החכמים מגבוה וחושבת שיש בידה להסביר מדוע החכם אמר את מה שהוא אמר לאור הנתונים של זמנו, ובסופו של דבר זה בעצם בא ליטול את הערך ואת הסמכות של החכמים. ראשית כל, אני רוצה לחלק את הדיון שלנו לשלושה. מה חידש מניטו בקריאת התנ"ך, מה חידש מניטו בקריאת התורה שבעל פה, ומה חידש מניטו בקריאת רש"י על התורה, או רש"י בכלל. כן, למשל, כשאנחנו מדברים על התנ"ך, כידוע, התפתח ויכוח בשנים האחרונות מסביב ללימוד התנ"ך, בין אלה המדברים על תורה, על תנ"ך בגובה העיניים, לבין המתנגדים לדבר הזה. מה התוכן של הוויכוח? אלה שמדברים על תנ"ך בגובה העיניים, מדברים על הדמויות התנ"כיות כאנשים בעלי יצרים, הדומים ליצרים שלנו. שכל בדומה לשכל שלנו. רגש בדומה לרגשות שלנו. הכיוון הזה עורר התנגדות חריפה בחלק מעולם הישיבות שאמרו, מה פתאום, אי אפשר לדבר על אברהם אבינו או על דוד המלך או על משה במונחים הלקוחים מעולמנו אנו. אותם אנשים אינם ניתנים לגישה כלל. יש רק בעיה אחת, בכל שתי העמדות, אני חושב שלפי ההבנה של מניטו, מוטעות. וזאת מדוע? מה גורם שאני לא יכול לדבר על דוד המלך, למשל, במושגים של העולם שלי? ההסבר הוא לא בגלל שדוד המלך הוא כמו ראש הישיבה שלי פי מאה. כי ברגע שאני הופך את דוד המלך לאדם צדיק כמו הרבי שלי, או כמו ראש הישיבה שלי פי מאה, בעצם מה עשיתי? הקטנתי אותו. הקטנתי אותו למשהו שניתן למדידה על פי דמויות בעולם העכשווי שלי. אבל האמת היא שזה שאני לא יכול לדון על הדמויות התנ"כיות במונחים שלי, זה בגלל שהם חיו בספירה קיומית שונה משלי. הם חיו בעידן של הנבואה. עבורנו, ספר התנ"ך איננו עוד ספר של פילוסופיה דתית, הוא ספר שמוסר לנו את דבר השם. וכאשר הדברים האלה נכתבו, וכאשר הדמויות האלה חיו, הייתה נוכחות של הבורא אל הנברא בעולם. ולכן מושגי החיים הם שונים משלנו. ולכן כשאני מדבר גם על מעשים טובים, אבל גם על חטאים, אני מדבר על דברים בעולם אחר. אני רוצה להביא דוגמה לדבר הזה. אף אחד מאיתנו, למשל, לא יעלה על דעתו, לפחות לא באופן ראשוני, ללכת לעבוד עבודה זרה. אבל אני רוצה לומר לכם, אני שמעתי על כך, שיש אנשים בתוכנו שמוכנים לקבל לשון הרע. בזמן התנ"ך, הסדר הוא בדיוק הפוך. האפשרות שאדם, אפילו נעלה, יעבוד עבודה זרה, היא אפשרות ריאלית. לעומת זה, האפשרות שהוא יקבל לשון הרע היא אפשרות רחוקה מאוד. עד כדי כך שחז"ל אומרים שבצבא של אחאב, מלך ישראל, שהיה עובד עבודה זרה והורג את הנביאים, לא דיברו לשון הרע. אז מה זה אומר? זה אומר פשוט שמושגי החיים הם שונים ממושגי החיים שלנו. ולכן הדבר הראשון שצריך לעשות כאשר התנ"ך, זה מה שמניטו חידש, אנחנו צריכים לקרוא אותו כפי שהנביאים קראו אותו. יש רק בעיה אחת. אין בידינו נביאים, אז אנחנו לא יכולים להבין את התנ"ך. האמת היא שאנחנו כן יכולים, משום שיש לנביאים תלמידים, ומי הם תלמידי הנביאים? המקובלים. ולכן צריך לקרוא את הפשט של הכתוב לפי הקריאה של המקובלים. זאת הסיבה שמניטו תמיד הפנה את כל מי שחשקה נפשו ללמוד קבלה, הפנה אותו לספר שערי אורה. שערי אורה לרבי יוסף ג'קטיליה. מה כל כך מיוחד בספר הזה לעומת שאר ספרי הקבלה המצויים במדפים שלנו? התשובה היא שספר שערי אורה זה שיעור בתנ"ך. הייתי אומר ש-60% מהטקסט זה פסוקים. אולי 70% מהטקסט זה פסוקים. כלומר, בעצם מה שמגלה לנו הקבלה זה שדברים שהם היום סוד היו פעם הפשט. זאת אומרת, למשל בימינו, אדם דתי, לא משנה אם הוא יהודי או גוי, אבל הוא אדם דתי, הוא מדבר על אלוהים. מי זה אלוהים בשבילו? התשובה היא, מי שאני לא יודע עליו שום דבר. לעומת זה, בזמן התנ״ך, כשמישהו היה אומר, ראיתי את יוד כ-וו-כ, והשני היה אומר, נפגשתי עם אל שדי, היה ברור לחלוטין שמדובר על שתי חוויות שונות לגמרי, כמעט אפשר לדבר על אלוהות אחרת. הרי החידוש של הנבואה זה שאלוהי אברהם הוא בעצמו אלוהי יצחק, שהוא בעצמו אלוהי יעקב. מה הדבר הזה אומר? שבאופן ראשוני, כשאני שומע את אברהם מדבר על אלוהיו, ואני שומע את יצחק מדבר על אלוהיו, התחושה המיידית שלי שמדובר בשתי אלוהויות חלילה. עד שבא הנבואה ואומרת, השם הוא האלוהים. כלומר, אומר מניטו, שם הוויה הוא כל האלוהים השונים שאתה רואה במציאות. יש אחדות אחת מאחורי הגילויים השונים. זה גילוי של הנבואה, לא גילוי של השכל. לפי השכל, אומר מניטו, אי אפשר לקבל שיש אלוה אחד לעולם. האמונה המונותאיסטית נובעת מן ההתגלות הסותרת את השכל. וזה המניטו, כמובן, הולך אחרת לגמרי מהרמב״ם, כמובן. יש גם עוד נקודה חשובה באופן שבו מניטו קורא את התנ״ך, והוא שהתנ״ך איננו נוצרי. זה חידוש. כן, הרי היום אנחנו, בגלל התרבות האירופאית שאנחנו נתונים בתוכה, אנחנו נוטים לקרוא את התנ״ך לאור הקריאה הנוצרית. והרבה מאוד מושגים כגון אלוהים, תשובה, חטא, עולם הזה, עולם הבא, ועוד הרבה מאוד מוסר, הרבה מאוד מושגים כאלה שמהווים חלק אינטגרלי של עולם הערכים שלנו, נתפסים דרך הפרשנות הנוצרית למחצה שלישוביה של העולם המערבי. ולכן צריך לעשות מאמץ מיוחד של שחזור המשמעות הקדם נוצרית, מלבד המשמעות הקדם פילוסופית של הפסוקים. אני רוצה להביא שתי דוגמאות בלבד, וידך זגמור. למשל, כתוב בסוף פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. אומר מניטו, לפי העיקרון שדיברנו עליו מקודם, אם נוח מצא חן בעיני השם, אז זה ברצינות. מה ברצינות? הוא רק מצא חן, סימן שהוא לא היה צדיק. כי חן מלשון חינם, מלשון חנינה. והנה הדבר הזה עומד בסתירה מפורשת עם הפסוק שמיד בעלי אחריו. נוח איש צדיק. גם את זה צריך לקחת ברצינות. נוח הוא ברצינות צדיק. אבל לפני כן אמרת לי ברצינות שהוא מצא חן. מה אומרת הקריאה הנוצרית של הפסוקים האלה? היא אומרת, אתה רואה שאף על פי שהאדם צדיק, הוא לא יכול להינצל, הוא לא יכול להיוושע בלי חנינה אלוהית. והם מביאים ראייה מההשוואה בין שני הפסוקים. אתה רואה, הכתוב אומר שהוא צדיק, אבל היא אומרת שהוא זקוק לחנינה. מסקנה, אדם איננו יכול להיות רק צדיק, הוא זקוק גם לחנינה אלוהית. אומר מניטו פשוט, הנוצרים לא יודעים לקרוא פסוק בתנ״ך, לא יודעים לקרוא אותו בעברית. הרי מה נאמר? נוח מצא חן בעיני השם, יודקי ובקי. לפי הקריטריונים של שם הוויה, נוח איננו צדיק. הוא רק יכול למצוא חן. לפי הקריטריונים של שם אלוהים, את האלוהים יתהלך נוח, נוח איש צדיק. אם כן, בקריאה עברית אנחנו עוקפים את הפרשנויות של התיאולוגיה הנוצרית. כמו כן, גם אנחנו רואים שלפעמים רש"י אומר על פסוקים, איני יודע מה מלמדנו. אחת הדוגמאות, מניטו היה מביא את זה, לגבי זה שיעקב נשלח על ידי אמו לשאת אישה אצל לבן, מהבנות של לבן, ושם נאמר שהוא הולך ללבן, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. אומר רש"י, איני יודע מה מלמדנו. למה איני יודע מה מלמדנו? בגלל שאנחנו ידענו שרבקה היא האימא של יעקב ועשיו, אז למה הכתוב חזר על זה שרבקה היא האם של יעקב ועשיו? אומר מניטו, כשרש"י אומר איני יודע מה מלמדנו, שוב, צריך לקחת את רש"י ברצינות. אני יודע מה זה מלמד, איני יודע מה זה מלמדנו. כי הפסוק מה הוא מלמד? הוא מלמד שיש שורש משותף ליהדות ולנצרות. כי הרי לבן הוא אחי רבקה, והוא ארמי, הארמיות חודרת לתוך רבקה, ולכן היא האם גם של יעקב היהדות, גם של עשיו הנצרות. אבל אומר רש"י, בתקופה שלי אני לא יכול לכתוב את זה, כשאני נשלט על ידי ממלכות נוצריות, אני מוכרח לומר, איני יודע מה מלמדנו, כי אני יודע מה זה מלמד. אז לכן, יש גם לקרוא את התנ"ך בקריאה לא נוצרית, וזה באמת חידוש של מניטו. יש עוד נקודה מאוד מעניינת, ההקשר ההיסטורי שבו נכתב התנ"ך. מניטו היה מדגיש, אנחנו פוגשים את אבי האומה הישראלית, אברהם, אנחנו פוגשים אותו כשהוא יוצא מאורכסדים לארץ כנען. החידוש של מניטו, מגובה כמובן במקורות, אבל צריך לקרוא את המקורות האלה, זה שאברהם חוזר הביתה. כלומר, ראשית ההופעה של עם ישראל, זה אומה שנמצאת בגלות, והשאלה היא כיצד יוצאים ממנה. כלומר, הרקע של כל הסיפור התנ"כי הוא רקע ציוני. כיצד יוצאים מגלות. וכשאברהם יוצא לארץ כנען, הוא בעצם רוצה לחזור לארץ אבותיו, ארץ העברים. שוב, מאיפה מניטו יודע שארץ כנען היא ארץ המקור של המשפחה העברית? כי צריך לקרוא את הכתוב ברצינות. כשיוסף אומר גנוב גונובתי מארץ העברים, והוא מדבר עם פקיד מצרי גבוה, הוא מצפה שהפקיד המצרי הזה יבין על מה מדובר. אז הוא מדבר איתו בשפה הידועה לו, שארץ כנען דהיום היא ארץ העברים הקדומה. אם כבר אנחנו מדברים על גלות, מניטו גם היה מדגיש עוד דבר חשוב. אנחנו רגילים לומר שעם ישראל יוצא לגלות. זאת אומרת שהאומות יושבות במקומותיהם, ועם ישראל גולה בתוכם. כשהאמת היא בדיוק ההפך, לפי הסיפור של התורה, ששוב, צריך לקחת אותו ברצינות. האומות הן בגלות. הן בגלות מאז פרשת נוח, מאז פרשת דור הפלגה, שהאומות יצאו כל אחת לגלות מן האנושות הקוסמופוליטית של שפה אחת ודברים אחדים, כשאותה אנושות מאוחדת התפצלה והתנפצה, ואז היא יצאה לגלויות. יוצא שכשעם ישראל יוצא לגלות, הוא יוצא לגלות בבל, כלומר הוא יוצא למקום שבו בבל בגלות, גלות מצרים, המקום שבו המצרים גולים, וכו'. זאת אומרת, כל אבותינו, אבות האנושות, הם הגולים, אבותינו הגולים, כידוע. עוד נקודה מאוד חשובה בהקשר הזה, איך לקרוא את התנ"ך, איך לקרוא את החומש. אז מה אני אומר, צריך לקרוא אותו מתחילתו ועד סופו, זה מעניין, לא היינו חושבים על זה. אבל אומר מניטו, אם אתה קורא את הסיפור של החומש, מבראשית עד סוף ספר דברים, מה בעצם, אם תנסה לסכם את זה במשפט קצר, זה יסתכם ככה, אלוהים ברא את העולם, בשביל לברוא את האדם, בשביל לברוא את עם ישראל, בשביל שישראל יצאו ממצרים ויקבלו את התורה, בשביל שיכנסו לארץ ישראל, בשביל לבנות את בית המקדש. אם נקצר את המשפט הארוך הזה למשפט אחד, התורה מספרת, אלוהים רוצה מקדש. ובזה הבנו את כללות התורה כולה, מבט עליון, מקיף, שאנחנו מוזמנים לראות אותו. בתחום התורה שבעל פה, האם יש מי שלא לוקח את הכתובים ברצינות? בוודאי. הרבה, כן, ככה נשאלתי בצ'אט. יש הרבה שלא לוקחים את הכתובים ברצינות. אומרי, דברי רש"י זה אגדה. דברי הגמרא, זה בערך, זה בכאילו כזה. זה לא ברצינות. למשל, לוקחים משנה במסכת ברכות, ולא לוקחים אותה ברצינות. הרי המשנה הראשונה במסכת ברכות פותחת את כל התורה שבעל פה כולה. בשביל ללמד אותי מה? באיזה שעה קוראים את שמה? כן, כלומר, מה שמודפס בתוך לוח השנה שתלוי אצלי במטבח. זה מה שחכמי ישראל יש להם לומר. אומר מניטו, בוא ניקח את זה ברצינות. הרי המשנה נכתבת בתקופה שעם ישראל כבר גולה, שעם ישראל אין לו מקדש, ואיננו יכול לחפר על עוונותיו. ויש שיטה רוחנית שהולכת וכובשת את העולם, וזה הנצרות. והנצרות אומרת שמכיוון שאין מזבח כפרה, עם ישראל כבר איננו יכול להופיע את ייחוד השם בעולם. ואז עולה השאלה, האם ניתן לקרוא את שמה, דהיינו לומר שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד, כלומר, לראות את ייחוד הבורא בעולם, בערבית, במצב של חשיכה. והתשובה היא, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מה זה אומר? אז אומרת הגמרא, שעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה צאת הכוכבים. אז תגיד צאת הכוכבים. אומרת הגמרא, לא, רצו ללמד אותך, מילתא גבורך כמשמע לן, דכפרה לא מיד. רצו ללמד אותך בדרך אגב, שהשעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה צאת הכוכבים. בשביל מה אני צריך לדעת את זה? כלומר, ההלכה הראשונה, שהתורה שבעל פה מוסרת לעולם כולו, לעם ישראל ולעולם כולו, זה שהכהנים יכולים לאכול בתרומה מיד עם צאת הכוכבים. למה? כי הכפרה אינה מעכבת. הם צריכים להביא קורבן אחרי טהרתם מטומאתם, ואי אפשר להביא קורבן בלילה. ואז צריך לחכות עד מחר בבוקר, אז אולי יהיה אסור לאכול בתרומה בלילה. ואתה רואה שאפשר לאכול תרומה כבר בערב, למרות שהם עוד לא הביאו את הקורבן, מכאן שאין הכפרה מעכבת. אם הכפרה אינה מעכבת, זה שאין לעם ישראל מזבח כפרה, איננו מונע ממנו לקרוא את שמה, כלומר לייחד שם שמיים עליו. ולכן המשנה הייתה מוכרחה לפתוח את כל הדיון שהתורה שבעל פה דווקא בהלכה הזאת. אז זה מה ששאלת אותי, האם לקחו ברצינות או שלא לקחו ברצינות? מי שלא לוקח ברצינות, זה מי שחושב ברצינות, שכל עניינה של הגמרא זה להגיד לי באיזה שעה אפשר לקרוא את שמה. כשהדברים האלה יכולים היו להימסר בעל פה, למה צריך לכתוב את זה במסמך רשמי של עם ישראל, ולא היא המשנה. כן, אותו דבר, למשל, האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. אומר מניטו, בוא נקרא את זה, ברצינות. אם השינוי של הפועל זועק לשמיים, אומר דבר, תגיד, מדבר דבר, או אומר אמירה. בשם אומרו, תגיד בשם מדברו. אומר מניטו, יש הבדל בין מאמרות לדיברות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, דרך עשרה מאמרות הקדוש ברוך הוא מסתתר. כשהוא נותן את עשרת הדיברות, הוא מתגלה. האומר דבר בשם אומרו, מי שהופך את המאמרות לדיברות, גואל את העולם מהניתוק שלו מהבורא, מביא גאולה לעולם, לעולם כפשוטו. אם כן, אתם רואים שוב, קריאה ברצינות של הנאמר, זה מה שמאפשר להבין את כוונת הכתוב. כן, למה הגמרא צריך לכתוב את זה בצורה כל כך נסתרת? פשוט מאוד, כי המשנה מצמצמת את דבריה באופן שזה יובן בכל המדרגות כולן. כך הסביר הרמב״ם בהקדמתו למורה נבוכים, שדברי תורה זה כתפוחי זהב ומשכיות כסף, שזה עבור האדם הפשוט כתפוחי כסף, ומי שמסתכל בפנים רואה שזה תפוחי זהב. כלומר, זה העממיות של דבר השם, שהוא מקיף את כל הסדרות כולם, כדי שכולם ירגישו שייכות, כי לא כולם מעמיקים כמו מניטו. אני רק רוצה גם שוב להוסיף משהו על האופן שבו קוראים את רש"י. מניטו לימד עיקרון מאוד חשוב. והוא שכל פעם שרש"י אומר דבר פשוט ובנאלי, זה סימן שזה עמוק. למשל, במסכת ברכות, רש"י אומר על הדרשה, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה, אומר רש"י, אומרת הגמרא, תורה זה מקרא, והמצווה זו משנה. אז תורה זה מקרא, למה התורה נקראת מקרא? אומר רש"י שמצווה לקרוא בתורה. וואו, איזה יופי. כלומר, בלי זה לא היינו מבינים למה זה נקרא מקרא. אומר מניטו, לא, מניטו שרש"י התכוון לומר, לפני שאתה לומד את המשנה, אתה צריך ללמוד את המקרא. כלומר, המקרא לא בתור השורה הראשונה של הסוגיה התלמודית, אלא יש ערך למקרא בתור שכזה, מצווה לקרוא בתורה, ולא במשנה. כלומר, מקרא יש לו משמעות משל עצמו מעבר להשלכות ההלכתיות שלו. ומה המקרא מלמד? המקרא מלמד את המרכזיות של עם ישראל ושל שיבת ציון. זה בעצם החוט החורז את כל התנ"ך כולו. ולכן יש גם השלכה לזה. יכול להיות מי שירצה לקרוא את התורה בלי קשר לעם ישראל. אומר מניטו, זה אמינות. כן? מהי הנצרות אם לא אימוץ של התנ"ך? מתוך ניתוק מההקשר ישראלי והארץ ישראלי שלו. אז אתם רואים שקריאה פשוטה מלמדת אותנו הרבה מאוד דברים. או למשל, מה שכתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויקרבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף. ויאמר, שים לה יחד, ידך תחת ירחי, והשביעך, וכו' וכו', אל נא תקברני במצרים. נשאלת השאלה, למה יוסף, למה יעקב קורא, כשהוא מבקש להיקבר בארץ כנען, למה מכל הבנים הוא מזמין דווקא את יוסף? אני חושב שכל אחד מאיתנו יודע לענות מיד, בגלל שיוסף הוא האיש שהשלטון בידו, הוא זה שיכול לדאוג לזה שהמומיה של אביו תועבר ממצרים לכנען. כותב רש"י, ויקרא לבנו ליוסף, אומר רש"י, למי שהיכולת בידו לעשות. אומר מניטו, זה כזה בנאלי, אנחנו יודעים שיוסף הוא מי שבידו הכוח לעשות, ולכן זה מובן שאותו מזמינים בשביל לעשות את העברת המומיה. לא אומר מניטו, לא. כתוב, ויקרא לבנו ליוסף. ויקרא בזקף קטון. כלומר, יש הפסקה שם. לבנו ליוסף. אז אומר מניטו, ויקרא למי שהיכולת בידו לעשות, הכוונה לקדוש ברוך הוא. כן, יואל חדד אומר, לא, זה לא זקף קטון, זה אלא פסיק. בסדר, לא משנה. ויקרא, פסיק. זאת אומרת, הוא פונה לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא זה מי שהיכולת בידו לעשות. אבל אצל מי מתגלה הקדוש ברוך הוא באותו זמן? אצל יוסף, כי יעקב הוא המרכבה לשכינה, אבל במצב של זקנותו, המרכבה עוברת ליוסף. ולכן יעקב משתחווה ליוסף, מתייחס אליו כאל אלוהים. אבל את זה אומר רש"י רק במילים נסתרות, כי אתם מבינים את הסכנה שיש ברקע נוצרי לדבר על אפשרות לראות אדם כאלוהים. ולכן רש"י כתב את זה כמו שכתב. בסופו של דבר, מה שמניטו אומר, צריך לקרוא את הדברים ברצינות. זה מונח עם פסק. בסדר, ירוחם, הבנו. טוב, עכשיו, השאלה היא, מה זה אצל רש"י פשוטו? יש כמה מקומות, איך הופכים את האמרה לדיברה? טוב, זה על ידי גילוי הסוד, שנאמר, ואת אומר, אסתר למלך בשם מרדכי. היא גילתה למלך שהיא קשורה למרדכי, ומרדכי הוא יהודי, ומרדכי ציווה עליה שהיא לא תגיד שהיא יהודיה. ואז היא עלולה על ידי זה לגלות את מה שהיה אסור לגלות. ולכן, גילוי הסוד הוא זה שמביא את הגאולה. כן, כמו שמניטו תמיד אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, כדי שתצאו מחובת הגלות. כמובן, זה הפשט של המשנה, הפטיון אומר, חכמים ייזהרו בדבריכם שמה תחוו חובת גלות. יש אומרים שהכוונה היא מלשון זהירות, אבל זה כבר דרשות כמובן. אבל שוב אני רוצה לחזור למושג של פשט. יש אצל רש"י ביטוי כזה, פשוטו כמשמעו. מזה אני לומד שלפעמים דברי רש"י זה פשט ולפעמים זה משמע. מה שבדרך כלל פשוטו לא כמשמעו. כלומר, משמעו זה מה שאנחנו רגילים לקרוא פשט. כלומר, המובן הראשוני של המילה. המובן הראשוני של המילים. פשוטו זה מה שזה אומר באמת. ומה זה מדרשו? מדרשו זה מה שאמת, אבל לא בפסוק הזה, אלא זה מה שהפסוק דורש ממך להגיע אליו. משהו רומז לך. יוצא לפי זה שיש לנו שלושה מישורי לימוד. משמעו, שזה בשביל האנשים הפשוטים, יש פשוטו, שזה בשביל החכמים, ויש מדרשו, שזה בשביל סופר חכמים. ואז אני שואל שאלה, ואיפה סודו? איפה הסוד? אצל מניטו, הסוד בדברי רש"י זה הפשט. מה שרש"י קורא פשט הוא סוד. כי עדיין רש"י עוד לא יודע את ההבחנה בין הפשט לבין הסוד. אפשר לומר, רש"י חי בסוף התקופה של רוח הקודש אצל המפרשים, ומהרמב"ן ואילך, אומר מניטו, יש הבחנה בין זהו פשוטו, אבל לפי האמת, לפי תורת הסוד, זה כך וכך. כלומר, כלומר, רמב"ן כבר חי בזמן ההפרדה בין הסוד לבין הפשט, בעוד שאצל רש"י הסוד והפשט הם עניין אחד דווקא. אז בעצם מה שבינתיים ראינו זה באופן כללי, כן? זה בעצם הזמנה ללמוד את כל תורתו של מניטו, לראות שמניטו חידש חידוש עצום בכל המובנים, גם בהבנת המקרא, גם בהבנת תורה של בעל פה, וגם בהבנת רש"י, ובשאר המקומות, שכל המקורות שלנו התכוונו ברצינות. אם אתה מתייחס ברצינות, פתאום אתה מגלה את מה שלפני כן לא גילית ולא ידעת. איך הופכים את האמרה לי? טוב, בסדר, זה כבר ראית. ובכן, רבותיי, התבקשתי לשתף אתכם את המחשבות שלי, הדלות, במשך כחצי שעה, אז עשינו זאת. אז תודה רבה לכם, יהיו הדברים לעילוי נשמתו של מורנו הגדול, המאיר את עיני דורנו. שלום לכולם.